שאפילו כמה שהם מצחיקים אותו, הוא בטח לא מדבר במשחק, הוא מתעזע ממה שהוא רואה.
בגלל שהייתה לו תחושת החיסרון.
זה שפה צריך להחדיר שיש
חורבן, כן, זאת אומרת בקיצור שהאדם צריך להיות כן רגיש לחיסרון, לא לא זה אסור להתעלם מזה, כן, כי השחוק שהוא בפועל לגמרי, ודבר זה אינו ראוי לעולם הזה כלל, כי העולם הזה עוד לא במצב של שלמות. הוא בכלל מדבר לא רק על החורבן, אגב אמר לי יגיד את זה עוד מעט, והיה זה כל המציאות, כל המציאות היא לא מציאות שלמה. זה קשור לזה, כן. אבל בכלל, הוא יגיד עוד מעט שאפילו אם בית המקדש היה קיים, אפילו אם בית המקדש היה קיים, עדיין הייתה מגבלה. הבית שלישי, כן, זה משהו אחר. כנראה שבית שלישי זה יהיה באמת קשור עם תיקון מלא של העולם. אבל בשני הבתים הקודמים, בית המקדש היה קיים והיה עומד והיה חיסרון בעולם. זה עדיין נקרא מדרגה של העולם הזה. זאת אומרת, גם אז אי אפשר היה לגמרי לשמוח. הוא יגיד את זה עוד מעט, אתם תראו. שמחת בית השואבה, כן, זאת אומרת, כן, משם אגב זה טוב שאתה מזכיר את זה, כי הרמב״ם לומד את חובת עבודת השם בשמחה מזה, סוף הלכות לולב, שם הרמב״ם מזכיר שמשם לומדים שיש לעבוד את השם בשמחה. אולי בגלל זה שמחת בית השואבה היא הייתה דווקא על ידי גדולי ישראל. זאת אומרת, מי עסק בשמחת בית השואבה? אנשים פשוטי העם הסתכלו. ומי שעסק בשמחה בפועל היו גדולי ישראל. ככה כותב הרמב״ם. ממש, הכי גדולים שבעם. הם באו לעשות את השמחה. זאת אומרת, בקיצור ללמוד מה זה שמחה של אמת. כנראה שגם אז היה מוגבל.
רב, אתה יכול פעם אחת, כל פעם שונה, אני ממש פעם רגע, אני אומר, מתקשר שמחת בית השואבה.
שמחת בית השואבה. קודם כל, אל תתבייש לשאול. בגלל זה אנחנו פה. שמחת בית השואבה, מה זה? זאת שמחה שהייתה בבית המקדש בחג הסוכות. וכל העם היה מתאסף שם. היה משהו נפלא. בכל אחד מימי החג היו מתאספים בבית המקדש והיו שמחים. איך היו שמחים? מנגנים, רוקדים. לא תשמע את זה. אף על פי שכל המועדות מצווה לשמוח בהן, בחג הסוכות הייתה במקדש יום שמחה יתרה, שנאמר, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. וכיצד היו עושים? ערב יום טוב הראשון, היו מתקינים במקדש מקום לנשים מלמעלה ולנשים מלמטה, כדי שלא יתערבו אלוהים אלו. זה מתחיל מתיקון השמחה. קודם כל, שהכל יהיה מסודר. שלא יהיה פה בלגן, תאו ובואו וירבו. ומתחילים לשמוח ממוצאי יום טוב הראשון, לכן בכל יום ויום. ממה חולו של מועד מתחילים מאחר שיקריבו תמיד של בין ארבעים, כלומר בערך שקיעה, אז מתחילים לשמוח לשער היום עם כל הלילה. רציני. ואיך הייתה שמחה זו? החליל מכה ומנגנים בכינור ובנבלים ובמצלתיים, וכל אחד ואחד בכלי שיר שהוא יודע לנגן בו, ומי שיודע בפה, בפה, חוקדים, מספקים, מטפחים, מפזזים, מקרקרים, כל אחד כמו שיודע, ואומרים דברי שירות ותשבחות. ושמחה זו, הסדר בבלגן, ושמחה זו אינה דוחה, לא הייתה שבת ואין לו טוב. מצווה להרבות בשמחה זו, ולא היו עושים אותה עמי הארץ. וכל מי שירצה, זהו, זה הסדר של הבלגן. אתה יודע את השס, כן או לא? לא. אז אדוני, שב על הספסל.
תראה.
זה שמחה עכשיו של מי שיודע את השס.
תראה,
אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה הם שהיו מרקדין ומספקין ומנגנין ומסמכין במקדש בימי חג הסוכות. אבל כל העם, האנשים והנשים, כולם באים לראות ולשמוע, באים קבל שיעור בשמחה. אני צריך ללמד אנשים איך לשמוח. קרנבל, לא? לא יודעים לעשות קרנבל? סוף הלכות לולב. לא יודעים לעשות קרנבל? כן, ודאי יודעים לעשות קרנבל. לקרנבל זה בדיוק לא השמחה הזאת. זה בדיוק לא זה.
באיזה מסכת זה?
מה? קראתי ברמב״ם, חלק שנקרא זמנים, הלכות לולב, בסוף. זה העניין. טוב, עכשיו בואו נחזור למערל. שורה אחרונה. רק לעתיד, רק לעתיד, ואז נאמר, אז ימלא צחוק פינו. זה יקרה לנו לעתיד. כי יאמרו הגדיל השם לעשות עם אלה. כלומר, אז כשאנחנו נהיה במצב של שלמות, וגם העולם ישייך לשלמות הזאת, כן? כי גם העולם ימודע למלכות שמיים. כי כאשר יהיה לעתיד ויגדיל עם אלה, מה שלא היה קודם, שלא היה אדם בפועל השלמות, לכך אין השחוק שהוא שמחה בפועל. בינתיים השחוק בפה זה עוללות. זה להתעלם מן הרעבים ומן החולים, מן הסובלים ומן הזקנים, מרעידות אדמה ומאסונות טבע, ממלחמות ומצרות. אי אפשר. מה, אתה תתגלגל מצחוק כשאנשים נועקים מרוב צער בבתי חולים, בתאונות דרכים, במלחמות. אז זה לא הולך ככה. זהו, נכון. אז ימלא, אתה שאלת, אמרת טוב, שלום. לכן בינתיים זה רק אז, לעתיד לבוא. יצחק אבינו נקרא על שם העתיד הזה, יצחק. בגלל זה הוא נקרא יצחק. כי יצחק אבינו הוא מדרגת העירה. אז איך אפשר להגיד על יצחק, שעליו נאמר פחד יצחק, שכל מידתו הייתה יראת שמיים גמורה, שהוא היה מוכן להיות קרב על המזבח, איך אפשר להגיד עליו יצחק? אין בעיה. כי כגודל העירה שלו בעולם הזה, כך שחוק, שחוקו, כשהמציאות תהיה שלמה, מי שזכה, להיות מלא יראת שמיים בעולם הזה, ולהתייסר, ולקבל עליו ייסורים באהבה, לעתיד לבוא, הוא יצחק. לכן הוא נקרא יצחק על שם העתיד. יצחק אבינו זה מדרגה מאוד מאוד עתידית. מאוד. רואים את זה בחיים של יצחק אבינו, שהוא שייך למדרגה מאוד מאוד עתידית. כן, מה רצית להגיד? מה שמך?
עודד.
עודד, כן.
רציתי לשאול לגבי, שיהיה בית מקדש, שבית המקדש יהיה קיים, אז לא יהיה תאונות, לא יהיה דברים כאלה של נגיד בית חולים וכאלה דברים או מה?
לא, מה אתה חושב שנחזור לחמורים? קודם כל, ברוך שיש שלבים. אז אנחנו לא נגיע ככה צ'יק צ'אק לזה, זה נכון. זה לא נקום בבוקר ונגמר הסיפור. עכשיו, רוב הנזקים שיש בעולם הם מצד האדם. תאונות דרכים זה לא גורל, זה מחדל. שמעתם פעם דבר כזה? זהו. אם אומרים, כנראה שיודעים. שמעתי מומחה כזה, הוא אומר, כל התאונות שאתם, זה הכל בני אדם. אז בני אדם יתחילו להיות זהירים. למה? אתה יודע למה? בגלל ש בני אדם יתחילו להאריך את החיים. כרגע המציאות העולמית היא שיש זלזול בחיים. אמנם צועקים על קדושת החיים מהבוקר עד הלילה, אבל מצד האמת לא מעריכים את החיים. לא מבינים את הערך שבחיים. כי חיים זה גילוי, זה גילוי שם השם בעולם. אם אתה רק בשביל ליהנות, אז אכול בשעתו כי מחר ממות, מה אכפת? אז אפשר לעשות, לנהוג על הכביש כמו מטורף ולקחת סיכונים שאין לזה שום תכלית, כי הרי בסוף כולם מגיעים לרמזור, כידוע, כן? בסוף כולם מגיעים לרמזור. אז מה? אבל זה סתם, בגלל שלא מעריכים את החיים, לוקחים סיכונים. אחד יכול לעלות על אופנוע ולטוס 200 כמש באמצע העיר. זה לא... זה. וכולי. אז אבל לעתיד לבוא, אז אתה מבין שהמדרגה המוסרית תעלה מאוד. ובני אדם מאוד יהיו מעריכים את החיים, ולכן יהיו גם נזהרים מאוד שלא לפגוע, לא בעצמם ולא באחרים. אם אנחנו רוצים ממש להתגבר על תאונות דרכים, למשל, אז צריכים לא להסביר מהבוקר עד עליי שאם שותים לא נוהגים. באמת דבר משונה. אם שותים לא נוהגים. זאת אומרת, לשתות זה ברור ששותים. שאלה רק לא לנהוג. נו, אז מה, אם אדם שותה הוא לא ינהג, הוא יעשה דברים אחרים, ידקור את החבר שלו, מה זה? אז אולי הוא ימצור את העגל למישהו אחר, וכשמישהו ירגיז אותו, ישלוף את הסכין, את תף, ויגמור איתו את החשבון. זה קשה להאמין. טוב, מכל מקום, אז לעתיד לבוא, המדרגה המוסרית והרוחנית של אדם תעלה מאוד, ותהיה זהירות מאוד גדולה, כי זהירות זה המדרגה הראשונה במידות המתוקנות, עיין מסילת ישרים. ככה מטרילים תיקון האדם בזהירות. וככה, ובכל העולם כולו, הכל יעלה, ובני אדם יהפכו לא להיות מזיקים, אלא להיות מטיבים.
בזמן המקדש, או בזמן כושר, הוא היה זמן יותר אידיאלי?
בוודאי שהיה זמן יותר אידיאלי. עד כדי כאשר רבן יוחנן בן זכאי יכול היה לומר שאם בית דין סנהדרין הורג אדם חייב מיתה פעם ב-70 שנה, סנהדרין קטלנית.
זה בגלל כל הקושי לדון מישהו?
לא! תאמין לי שהיום לא היה שום קושי להרוג המון אנשים על חילול שבת.
חשבתי שהאמרה הזאת בגלל הקושי ההלכתי.
אני יודע, ושקשה מאוד
להגיד.
כן, אבל מצד האמת יש פה סוד מאוד גדול במה שהוא אומר. שהמדרגה הייתה שונה. אם אתה מקים סנהדרין, ויש אנשים שהם רק אם היינו יכולים להקים סנהדרין, כבר היינו מלמדים את כל הפושעים. אבל זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא מעכב, שמכיוון שהאווירה הציבורית היא לא אווירה תומכת. אז מה אתה רוצה מבני אדם?
שמעתי שלקראת סוף פרק שני פיפלו את
הילדים. נכון.
כיוון שאנשים כן
בדיוק, כל כך נכון, נכון, בדיוק ככה. שכבר לא היה עגלה ערופה, למה? כי כל הזמן היו אנשים, מצאו אנשים הרוגים על שמאל ועל ימין.
אין בית המקדש, אתה לא...
זאת אומרת שאתה מבין שהתורה בעצם, יש לה מוסדות לתורה, למציאות אידיאלית, שמוצאים אדם הרוג בשדה, שומו שמיים, כל הארץ רועשת וגועשת, ואז עושים טקס של עגלה ערופה, וכולם מזועזעים עד עומק הנפש. אבל זה, 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 אבל אם זה הופך להיות דבר הזה, אם אתה צריך להכניס חצי מדינה לערי מקלט, בגלל שבתאונות דרכים כולם הם נכנסים לערי מקלט הרי. מה זה תאונות דרכים? זה הריגה בשוגג. נו, אז כמה אנשים היו חיים היום בערי מקלט? אז זה אומר שהמציאות כזאת, במציאות כזאת, זה לא צריך הכנה והכשרה קודם כל להעלות את האדם למדרגה הראויה. אין ריבונו של עולם עניין שכל יום הסנהדרין יהרוג 10 בני אדם. זה על חילול שבת, זה על רצח וזה. אין לו עניין כזה לריבונו של עולם. מה עושים? לא, התפקיד של הסנהדרין זה קודם כל ללמד את העם. כן, בטח. לפני שהסנהדרין, לפני שלום, לפני שלסנהדרין יש תפקיד להעניש, יש לסנהדרין קודם כל תפקיד לחנך, יש ביקורת מאוד גדולה על הסנהדרין שהייתה בתקופת השופטים, שהם לא היו מחנכים, אלא כל אחד ישב, איש תחת גפנו, איש תחת עינתו, וזהו זה. עד כדי כך, שאיפה הייתה הסנהדרין כשיפתח עליה להרוג את הבת שלו? לא היה מישהו כדי להגיד ליפתח שלא מקריבים אדם? איפה הם היו? זה לא מתחיל, סנהדרין זה לא מתחיל מאנשים. חברה היא לא בנויה על אנשים. אתה רואה מה שקורה? כל פעם מנסים עוד להעלות את העונש. אז עד עכשיו, לפני זה, זה היה שנה, עכשיו זה 10 שנים. אחר כך בן אדם ייכנס לבית סוהר ל100 שנים. ולבסוף, בסוף, נו מה לעשות? זה כבר לא עובד. כי אם עורך דין טוב, ימצאו איך לצאת מזה. זה לא, חברה לא מתחילה מאנשים, היא לא מתחילה אפילו מחוק. חוק לא יעמיד חברה. זה אשליה. זה הטיוח שנותנים לאנשים לחשוב שאם תהיה פה, יהיה פה חוק, מערכת המשפט תפעל וכו'. זה לא נכון. כל יום אתה שומע בחדשות שזה לא עובד. למה? כי חוק, כל מי שלמד משפטים פעם בחיים יודע שכל החוקים מתחילים מנורמות. יסוד החוקיות זה בנורמות החברתיות. אם אין נורמות, כלומר, מה הנורמלי בחברה, החוק לא יעזור לכלום. הנה, עובדה. מה, יש פחות אנשים שעוברים על החוק מאז שיש יותר חוקים? לא. זה לא עובד בצורה כזאת. לכן, לעתיד לבוא, המציאות כולה תשתנה לטובה. המציאות האנושית, המציאות האנושית המוסרית, הרוחנית, הכל ישתכלל. אצל האדם פנימה. בלי שאף אחד לא יראה אותך, אתה תעצור ברמזור באמצע הלילה, כשאתה באמצע הנגב, ואין אף אחד מסביב, כלום. רמזור אדום, אתה תעצור. למה? כי אם יש רמזור אדום, אז עוצרים. זהו, זה העניין. כי אתה תחייב את עצמך. אז יש משמעות שכשאדם הופך להיות חריג בזה שהוא עובר את החוק, אז מענישים אותו. כי זה חריג. אי אפשר להעניש אנשים בקבלנות. זה לא עוזר. זה מצחיק. כאילו שבמעריכת המשפט זה יסוד החברה. זה לא יסוד החברה. יסוד החברה זה קודם כל 10 הדיברות. זה יסוד החברה. זה לא התורה לא התחילה בפרשת משפטים. התורה התחילה בפרשת יתרו. מה זה פרשת יתרו? 10 הדיברות. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תעשה לך פסל מסכה. זה מתחיל מזה. בלי זה אתה לא תגיע לפרשת משפטים. למה? כי כל פעם שתוכל לתחמן, אתה תתחמן. זה הכל כמה אתה משלם לעורך דין. ביום אחד העורך דין בעצמו יתברך שהוא פושע. מה לעשות? ושוטרים גנבים. זה הכל מסתבך. אתה בונה את הכל עליו שעל המלבוך הדינים, ועל השוטרים, ועל השופטים, ויום אחד מה אתה מגלה? שכולם בתוך המשחק, כולם שייכים למשחק. זה משחק חברתי כזה. זה הכל בלוף אחד גדול. כל אחד יודע את זה אגב. אני מקווה שאני לא בא לחדש לאף אחד משהו פה. אלא אם כן הוא יהיה יותר מדי תמים, אז אני מקווה שלא קלקלתי אותו עכשיו.
אם בית המחוקקים מושחת, אז...
מה זה? מה זה? זה לא עובד בצורה כזאת. זה הכל מחויבות האישית. אתה מחייב את עצמך. התורה מלמדת את האדם לחייב את עצמו לפני שאחרים יחייבו אותו. זה הכל בנוי על זה שאדם צריך לחייב את עצמו לפני שאחרים יחייבו אותו. מישהו מחייב אותך עכשיו לבדוק חמץ בבית? מה, צריכים שוטר בשביל זה שידפוק לך בדלת? אלא הכל בנוי על זה שאתה תחפש את הפירור הכי קטן ואתה לבד בבית. ואם אתה רואה פירור בפסח, אתה חרד, אתה כמעט מתעלף. אבל אף אחד לא עושה לך כלום. אף אחד לא יעמיד אותך לדין. נכון, עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. זה הכל בנוי על זה. תראו איך רבי יהודה הנשיא סידר את הדברים בצורה מפליאה. באמת פעם חשבתי על זה. יש מסכת שהיא עוסקת בתיקון המידות. קוראים לה מסכת אבות. כולם מצטטים מסכת אבות. כולם. נכון? אבל איפה רבי יהודה הנשיא הלך לשים מסכת אבות? איפה הוא הלך? מסכת אבות, אני יודע, אחרי זה, זה תיקון מידות. באמצע סדר נזיקין. בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, מכות, אבות. מה אתה שמת? מה זה שייך פה? אדוני, אם אתה חושב שאפשר לנהל פה משפט, אפשר לדון בן אדם לחברו אם אין מידות מינימליות, ואפילו לא מינימליות, זה לא יעבוד, זה לא יעמוד. איך זה יעמוד? צד מה? זה הכל בנוי על זה שבני אדם הם רוצים להיות מתוקנים. אז לפעמים מישהו נכשל, בסדר, אנחנו מכירים את המציאות האנושית. המציאות האנושית יש בה חולשות. אבל הכלל הוא מתוקן. כשאדם עושה דבר לא טוב, אז זה נראה חריג. אם זה לא נראה חריג, אם עושים מזה מטעמים, אם זה הופך להיות, אני יודע מה, אנשים מתגאים, עושים, אני יודע מה, מצד הגאווה, לא יודע מה זה בדיוק. אז מה אתה מצפה? זה לא עובד בצורה כזאת. לעתיד לבוא זה כן יהיה. כי כאשר יהיה לעתיד והגדיל עם אלה, מה שלא היה קודם, שלא היה אדם בפועל השלמות, לכך אין השחוק ההוא, אין השחוק שהוא שמחה בפועל, רק השמחה היה לו שעיקר השמחה בלב, אינו בפועל בינתיים. רק לעתיד, אז יהיה בעולם השחוק. ומה שאמרו, שאסור למלא צחוק פיו בעולם הזה, אינו מצד החורבן. הנה אתה רואה? לא. שהרי אמרו אסור יהיה שמעילה שחוק פיו בעולם הזה. לא קשרו את זה דווקא לחורבן. ודבר זה משמע אף בשעת בניין הבית אסור למלא צחוק פיו בעולם הזה. עד שיהיה העולם בשלמות בלא חיסרון. אבל מה שראוי לאדם מצד חורבן בית קודשנו ותפארתנו, אם באנו לעשות כמו שראוי, להיות נוהג האדם כמו שאמרנו, כלומר, זה אסור למלא שחוק פיו. זה מצד המציאות העולמית הכללית עד שהיא תתוקן. אם אתה עכשיו רוצה לדעת מה ביחס לחורבן, אז אתה צריך להוסיף עוד דברים. הרי לא היה נשאר לו חיים לגמרי. אם אדם היה באמת מתאבל כמו שצריך על חורבן בית המקדש, כמעט אי אפשר היה לחיות. כמעט אי אפשר לחיות. כדאמרינן בפרט חזקת הבתים, במסכת בבא בתרא, כשחרב בית, בגמרא שלנו כתוב בשנייה. כלומר, בפעם השנייה. למה דווקא בשנייה? כי בפעם הראשונה הם ידעו מתי הולך להיבנות שוב. הם ידעו מראש, הנביא ירמיה בישר להם, שזה ייקח 70 שנה. אבל בשנייה אנחנו לא ידענו. זה כן, אבלות הרבה יותר כבדה על הבית בשנייה מאשר לבית בראשונה. כשחרב בית בשנייה, רבו פרושים בישראל, שלא לאכול בשר, ושלא לשתות יין. נטפל להם רבי יהושע, אמר להם, בניי, מפני מה אין אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? אמרו לו, נאכל בשר שממנו מקריבים על המזבח, ועכשיו בטל. ונשתה יין שממנו מנסחים על גבי המזבח, ועכשיו בטל. אמר להם, אם כן, לא נאכל לחם, שכבר בטלו מנחות. לא נאכל פירות, שאין יותר ביקורים. לא נשתה מים, זה בהמשך הגמרא שם. לא נשתה מים. למה? בטל ניסוח המים. אז לא נאכל לחם, לא נשתה מים, אז בקיצור נמות, לפי ההיגיון הזה, אז נמות. שתקו. אמר להם, בניי, בואו ואומר לכם, בואו, אני אלמד אתכם את המידה הנכונה. בואו ואומר לכם. שלא לטבל כל עיקר אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה, ודאי שלא יכול להיות שאדם יתעלם מזה. להתאבל יותר מדי אפשר שאין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. ומה שהפרושים האלה נהגו, זה לא מידה ציבורית. חסידות זה לא מידת הציבור. חסידות זה עניין של בודדים, שהם פורשים מענייני העולם. הרוב הציבור לא יכול. זה לא מידה ציבורית. אם כן, אלא אמרו חכמים, בואו, תראו, צריך לציין את זה. אם אדם סד ביתו בסיד, מישייר בו דבר מועט. כלומר, משאיר סימן. וכמה זה? אמה על אמה. אמר רב חיסדא כנגד הפתח. עושה אדם כל צורכי סעודה, אבל משייר בה דבר מועט. כלומר, כל דבר צריך קצת לצמצם. לא שהקירות יהיו הכי יפים. משאירים אמה על אמה, לא מסוים. סעודה, לא הכל פיקס. אלא משאירים דבר מועט. מה היא? שואלת הגמרא. קסה דהרסנה. אומר רש"י, מה זה קסה דהרסנה? כערה של מחל דגים, מטוגנים בשמן בסולת. כלומר, תחסיר משהו מן הסעודה. שנאמר, אם אשכחך ירושלים וכו', תדבק לשוני חיקי. מהי על ראש שמחתי? עוד דבר, עוד סימן. זה אפר מקלה. לא מקלט. זה עוד פעם טעות. זה אפר מקלה. עם ה' בסוף. שבראש חתנים, שמים על ראש החתן קצת אפר. כדי לפעם האחרונה לא יודע אם זה פעם האחרונה, אבל כן. קיצור, שכחתי חופה לאיזה חתן, ומישהו הביא לי אפר לשים על ראש החתן, הוא אומר, זה אפר מחורבן הבית. הביא מהרובע אפר.
מהרובע?
מהרובע של החתן? כן, יכול להיות. מה? מהרובע הבית? מה? כן. מה? לא ידעת? שיש? שמעת על הבית השרוף, שלום?
כן, תחת זכוכית.
כן, אבל יש מקומות אחרים שאתה יכול.
בעדות.
כן.
אני
שואל
את הרב, הוא אומר שזה לא רק על החורבה.
לא, שני דברים. למלא שחוק פיו, זה בכלל בגלל המצב בעולם. אם אתה בא לדבר על החורבן, זה עוד דברים נוספים שצריך לעשות.
כל מה אנחנו מבינים שהמצב בעולם הוא מתוקן, שהמצב
יתדרדר
ודורש תיקון
בעקבות
חורבן הבית. אז למה הוא מפריד בין החורבן לבין
המצב? לא, בגלל ש... זה לא, אתה בונה עכשיו את בית המקדש, בוא נלך לבנות בית המקדש, ואז המצב בעולם יתוקן. זה לא עובד בצורה כזאת. בית המקדש זה המכה בפטיש של סיכון העולם. זה הפנינה. זה ברור שכשיבנה בית המקדש, המצב כבר בעולם, בית המקדש זה לא טכני. לכן, אם מגיעים לבית המקדש, אתה יכול להיות בטוח שהרבה דברים כבר בעולם תוקנו.
אבל זה לא השלמות הגמורה, נכון? אנחנו
מדברים על המציאות של העולם הזה. דברים שהם מעבר למציאות העולם הזה, כפי שאנחנו מכירים, זה אין לנו מילים.
כן, אבל זה לא לכן המראה אומר שאסור למלא זכות פי בעולם הזה. כל עוד המציאות היא עולם הזה, אף פי שהוא מגיע לכזאת מעלה של בית המקדש, עדיין הוא לא יכול להגיע לשלמות של מילוי זכות.
אבל אפשר לדמיין מצב שהעולם הזה יתוקן. זאת אומרת, אתה מדבר על עוד שלבים, אבל אפשר כבר לדמיין מצב שהעולם הזה יתוקן. אז ימלא זכות פינו כשהעולם הזה יתוקן. כרגע המצב הוא שאפילו כשבית המקדש היה קיים, העולם הזה לא היה מתוקן. אפשר לקרוא תנ"ך. נקרא את התנ"ך, ספר מלכים. זה תקופת בית המקדש הראשון. זה לא נראה הכי מתוקן שם. אני לא יודע, אפילו בתוכנו, שלא נדבר על המצב שבעולם כולו, מה היה מסביב בכלל? אבל לעתיד לבוא, בית המקדש השלישי, זה כבר תיקון עולם. זה לא, תקן עולם במלכות שדי. זה כבר, בית המקדש השלישי, בגלל זה בית המקדש השלישי הוא גדול מכל שני המקדשים הקודמים. בגלל שבמקדשים הקודמים עדיין היה חיסרון עולמי גדול.
גם חן המקדש.
בטח. היה חיסרון עולמי גדול. אבל לעתיד לבוא בית המקדש השלישי, כבר המציאות בעולם תתוקן. מלכות שדי, מלכות השם תתגלה בעולם. העמים יקבלו ונערו עליו כל הגויים, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. הרמב״ם כותב בסוף הלכות מלכים שכל העמים יעזבו את השקר, יאמרו שקר נחלו אבותינו, הנוצרים והמוסלמים, כך הוא כותב, יכירו באמת.
גם להם יש תכלית?
מה? ודאי. בטח שיש להם תכלית, ליישב את העולם. שיהיה עולם מתוקן, שיהיה עולם מוסרי, שיהיה עולם טוב.
תהיה תמותה?
מה?
תהיה תמותה?
תמותה? מה שאנשים, עדיין, האם עדיין אנשים ימותו?
כן.
זה מה שאתה שואל? בשלב ראשון, כן. בשלב ראשון, כן. מה יהיה העולם העתידי שבכלל לא יהיה נוהג כמנהגנו? אין לנו מילים. אין לנו מילים כי אין לנו גם מושג. אי אפשר לדבר על דברים שאין לנו מושג. אנחנו עוסקים בינתיים בתיקון העולם הזה. זה מה שמעניין אותנו. כל הדברים האחרים, זה 13 עיקרים. אבל אנחנו לא מתעסקים בזה כי אין לנו מושג. אנחנו מתעסקים בדברים שייכים לנו. יש לנו מספיק עבודה כרגע. בדקתי. יש לנו מספיק עבודה כרגע. כן. אמר לרב פאפה, איך לאבייה, לרב שלו, איך היא מנח לה, איפה שמים את האפר על ראש החתן? אמר לה במקום תפילין, שנאמר לשום לאבלי ציון, לשום פאר תחת אפר. כלומר, איפה שהפאר זה התפילין, שם על החתן שמים את האפר. וכל המתאבל לירושלים זוכה ורואה, בנחמת ציון, שנאמר סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה עד כאן. הרי לך כי הפרושים היו אומרים כי ראוי שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין, מפני שהיו קרבין על גבי המזבח. מה, אנחנו, השולחן שלנו יהיה מלא, כששולחן המקדש יהיה ריק? איך יכול להיות? וזה בשביל להודיע כי הכל הוא בשביל השם יתברך, ולא בשביל האדם. זאת צריכה להיות הגישה. כי הבשר נברא שיהיה קרב למזבח, ואין לנסח אותו למזבח. ולכעתה שאין מנסחים היין ואין מקריבין הבשר למזבח, ראוי הוא שיתבטל האדם מאכילת בשר ובשתיית יין, אחר שבטל הקרבתו למזבח. כלומר, כשהיום אנחנו אוכלים ושותים, זה נראה שהכל מכוון רק אלינו. והבריאה לא משמשת את השם. לכן הם רצו להפסיק. כי זה נראה אגואיסטי כזה. רק שאין גוזרים גזרה לציבור, רק אם רוב הציבור יכולים לעמוד בו. שאם אין רוב הציבור יכולים להתקיים, אין כלל כאן קבלת הגזרה. שצריך שיהיו מקבלים הגזרה הרוב, וכאשר אין רוב הציבור יכולים לעמוד, אף על גב שרוצה איזה אדם לקבל דבר שהוא קשה, אין כאן קבלה. זה לא נקרא קבלה. קבלה זה דבר שמחייב את כולם. כי כן, כל דרכי התורה ראויים לקבלה, ואין דבר בתורה שהוא כנגד האדם. אם אנחנו רואים שרוב בני אדם לא מוכנים לקבל גזרה, זה כאילו נראה שהתורה כאן היא לא מסתדרת עם הטבע האנושי. וזה לא ייתכן, הדבר הזה. כי ודאי התורה מסתדרת עם הטבע האנושי. ולפיכך אי אפשר לגזור דבר שאין לו קבלה אלא רוב. ולכן לא יכלו לגזור דבר כזה. כלומר, סוף סוף, חייבים להמשיך עולם כמנהגו נוהג. ודרך עבודת השם בדברים אחרים. שעיקר עבודת השם, יז חורבן בית המקדש, זה בעצם תורה. זה עיקר העבודה. זה עבר לרמה אחרת. זה כל העניין. אבל היה ראוי לכאורה שנימנע. אבל רק עם אדם, לכן אסור לעם הארץ לאכול בשר. היום כבר לא נוהגים את זה, אבל... אבל ככה כתוב.
התנ"ך נראה שיש דברים בתורה שציפה מהקהל, והקהל לא עמד בהם, לכן הרבה אמרו שבוא נעשה פוסבול, נעשה ונרגר שם.
כן, כן.
וזה מוזר שהקדוש ברוך הוא ידע את הכל, כן. מה ממנו, כן. עמיסו ממנו, ובאמצע משנים כיוון.
איזה יופי שאתה שואל את זה. זה בדיוק העניין. התורה לא ניתנה למלאכים, אלא התורה ניתנה לבני אדם, וכשאנחנו רואים שעם ישראל מקבל גזרה או לא מקבל גזרה, זאת אומרת שככה ראוי לתורה שתתגלה בעולם. ריבונו של עולם קבע שהתורה תתגלה בעולם לבני אדם על ידי בני אדם. יש רידבה מאוד מיוחד על כתוב במסכת עירובין, אלו מתארים ואלו מתמים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. איך יכול להיות? רב אומר ככה, רב אומר הפוך. אז אומר הרידבה ככה, כשמשה רבנו עלה להר סיני, על כל דבר ודבר הקדוש ברוך הוא הראה לו ממתת פנים לתאר, ממתת פנים לתמה. יש צדדים במציאות. אז משה רבינו אמר, טוב, אז מה עושים? מה שחכמי ישראל יגידו. כלומר, חכמי ישראל זה הברכה איך לגלות את התורה בזה העולם לפי מדרגה את האדם עכשיו. זה כל העניין. זה תורת חיים. זה כמו אתה הולך לרופא. כן? אז לאחד הוא נותן תרופה חזקה, לשני נותן תרופה קלה. יש להם אותה מחלה. זה תרופה חזקה, זה תרופה קלה. וככה זה יתגלה. והתרפו.
אבל זה לא תפסתי מה שמעת, אבל אתה בואי. התורה נתנה לקדוש ברוך הוא. הכל יודע, הכל יכול. יודע מה טוב, מה תרופה הנכונה. בכל הדור.
כן.
באמצע הדרך... אנחנו לא עומדים בזה, אז מה עושים? לא. משנים, תקנים,
או... באמצע הדרך, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להגיד מה הוא אבסולוטי לפי הראייה האלוקית. לפי הראייה האלוקית, הכל כבר מסודר. אלא מה יפעל עלינו לפי מצבנו? זה תלוי בקבלה. הוא כתב את זה מפורש פה. התורה תלויה בקבלה. יש... מתן תורה וקבלת תורה.
אם רוב העם ישראל לא משום לשבת, אז גם כאן עשה, שנהוג בשבת, כמו שהוא מרפורמים, לא עומדים בזה, עובדה, ישמע אחוז לא עומדים בזה, מה?
שני דברים. דבר ראשון, זה לא גזירה. זה הדרכה אלוקית, מאז מעשה בראשית. ואם רוב עם ישראל יגיד, אנחנו רוצים להתעלם מכוח המשיכה, קופצים דרך החלונות. זה גזירה אלוקית, זה סדר עולם.
גם שמיטת חובות?
לא, זהו, זה העניין. שמיטת חובות, שמיטת חובות, הגמרא בעצמה אומרת, שמתי הלל היה יכול לתקן תקנת הפרוסבול, כששמיטת כספים היא כבר לא מן התורה.
זה כבר לא מן התורה.
כבר לא מן התורה, כי רוב עם ישראל לא בארצו. מתי תקנו? הלל, בית שני. לא בזמן בית ראשון, בית ראשון לא שייך. כלומר, כשזה הנהגת עולם, בהנהגה גלויה, אין על מה להתווכח. אבל יש דברים שהם לפי מציאות הקבלה. וככה זה מתקן. אם לא, אם אתה מתעלם מזה, לא עשית כלום. מה עשית? לא עשית כלום. כי התורה תלויה בקבלה. ודבר שני, אחרי שהסברתי מה שהסברתי, עם כל זה כבר דיברנו לגבי עניין השבת. נכון, מצוות השבת לא השתנתה, אבל עונש של השבת, בינתיים, אין רוב הציבור יכול לעמוד בה. זה במקרה? לא. עד שאנחנו נצליח להתחנך, ואז כמובן נבין את תוקף העניין. כבר חזון איש אמר, שהיום תינוק שנשבע. מה, אבל הוא יודע, הוא שמע שיש שבת. זה לא הכוונה. שומע זה עוד לא כלום. זה כשאתה חי את זה, שזה הנורמה החברתית. אתה מבין? זה לא מספיק שאתה אומר, יש שבת. טוב, אני לא יודע. אז אני למד אותך, עכשיו אתה תהיה חייב מיטה. זה לא מספיק. זה לא נורמה. זה לא נורמה של חיים. כמובן, נעבוד, זה חיסרון גדול, אגב, שזה לא נורמה של חיים. זאת אומרת, הנורמה כרגע היא לא לפי הסדר האלוקי המוחלט. אבל בשביל זה צריך לעבוד.